חי תמיד איתי כוח.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת שמות. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. הרמב״ם בהלכות עבדים מגדיר עבודת פרך עבודה שהיא נטולת קצבה ותועלת. גם כיום רבים משועבדים בעסק פרנסתם בבחינת עבודת פרך. על פי תורה אין לו לאדם להיות שקוע ראשו ורובו בעסקיו, ואסור שהעסק ימנע ממנו להתפלל בציבור ולקבוע עיתים לתורה. מלאכה כזו היא בעלת קצבה, כאשר רק שעות מסוימות מוקדשות לה, ורק מידה מסוימת של תשומת לב. אז יש למלאכה זו גם תועלת, היא כלי ראוי להמשכת ברכת השם. ומכלל הן אתה שומע עליו. כאשר אדם ששקוע ראשו ורובו במלאכתו, אזי אינו רואה בקצבה, כי הוא שקוע בכל כולו, וכל עיתותיו מוקדשות לה, ואף אינו רואה ממנה את התועלת הראויה, כי אינה כלי מתאים לברכת השם.
שם סביב עצמם
עבדים היינו עבדים, אתה בני חורים, למען ומחכים, ביני לנדאו. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ו בטבת, תשפ"ד, 7 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, לוחמי צהל ומגב ביצעו הלילה במחנה הפליטים ג'נין, פעילות מבצעית לסיכול טרור, וצהל מדווח הבוקר שבמהלך הפעילות רכב מבצעי של מגב נפגע ממטען שהוטמן בציר, ובעקבות כך נפצעו 4 לוחמי מגב, בהם 2 קשה, 1 בינוני ו1 קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם. בהמשך מסוק רב של צהל סייע מהאוויר באש לחילוץ וירה לעבר מרחבים חשודים. בנוסף, כלי טייס תקף מהאוויר חוליית מחבלים שהשליחה מטענים וסיכנה את כוחותינו, חוסלו מספר מחבלים. הדיווח הזה מגיע לא מעזה, כן, אלא מג'נין, מפעילות מבצעית הלילה שם. ובעזה, אתמול במוצאי שבת, צהל התיר לפרסום כי סגן אלוף רואי יוחאי יוסף מרדכי, בן 31 מתל אביב, מפקד בבח נחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סגן אלוף רואי יוחאי יוסף מרדכי היה אמור להתמנות למפקד גדוד 50, והוא חתנו של האלוף במילואים יואב פולי מרדכי, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים ודובר צהל, שעכשיו משרת בימים אלה במילואים בצוות השבועים והנעדרים. ובקרב בצפון הרצועה נפצע באורח קשה בסוף השבוע לוחם בגדוד 931 מהנחל, הוא פונה לבית החולים. ועוד הותר לפרסום במוצאי שבת כי הרמטכ"ל וראש השב"כ נכנסו אתמול בשבת בעצם ביום שישי כבר למנהרות חמאס חאן יונס יחד עם מפקד פיקוד דרום. הרמטכ"ל אמר הערכה רבה מאוד, זאת לחימה מסובכת. אני חושב שהשילוב פה גם של הקצב וגם של ההתמודדות עם השטח הבנוי והרעיון של להחזיק את המרחב, לחקור אותו למטה, אנחנו רוצים לקחת אזורים גדולים למעלה, להתפשט גם מתחת לאדמה, נגיע להישגים חשובים וטובים, ויש לכם יתרון גדול מאוד על מי שנלחם בכם. אין פה בכל רצועת עזה כוח כמו ברמה שלכם, לא האישית, לא המסגרת, לא הציוד, לא היכולות, לא האימונים. אז כל פעם שאומרים לכו חזק קדימה, דברי הרמטכ"ל שמחזק את הלוחמים. אבל יש פה אירוע שמחליש את הלוחמים, ואולי יותר מדויק מחזק את האויבים, וזה ועדת החקירה שמינה הרמטכ"ל, או ועדת הבדיקה, אני לא יודע מה הגדרה המשפטית של הפורום, בהרכב המקומם הזה, עם שר הביטחון לשעבר, שר הביטחון של ההתנתקות שאול מופז, עם אהרון זאבי פרקש, איש של הקונספציה הישנה, ואדם שבשנה האחרונה היה מראשי התומכים בסרבנות. איתן אורקי כותב כך, יש עוד בעיה עם דיבורי צוות התחקיר הפנים צבאי שמעורר אי נחת מעבר להרכב שלו. קשה לראות איך אנשים שמזוהים לא רק עם הנחות היסוד של הקונספציה הביטחונית שהביאונו עד הלום, אלא גם עם עוינות מופגנת ובוטה כלפי הדרג המדיני הנוכחי, יוכלו להגיע למסקנות אמינות. יותר גרוע מכך, קשה לראות איך הם יצליחו מלכתחילה לשאול שאלות שמשקפות הטלת ספק וביקורת עצמית. הרי ברור לכולנו שברור להם מי האשם הגדול והעיקרי פה. ובכל זאת, זאת לא הבעיה היחידה. הבעיה הגדולה יותר קשורה לתסריט המקובע ב-DNA הישראלי. פשלה, ועדת חקירה, ממצאים, ואז ציפייה למסקנות אישיות. חברי צוות התחקיר יוכלו להגיד 1,000 פעם שהם לא מחפשים אשמים, אבל הציבוריות הישראלית, לצערנו הרב, מורגלת לצפות לכך. העניין הוא שאנשים שביצועיהם ייבחנו כעת, תחת מיקרוסקופ נוקדני, נותנים את הנשמה ברגעים אלה ממש. תהיה אשר תהיה דעתנו על ראש אמן למשל, או על מפקד 8200, או על מפקד חיל האוויר, או על הרמטכ"ל, הם וכל היתר נמצאים בעיצומה של מלחמה, ועוד אחת המורכבות הסבוכות והלא צפויות שהיו לנו. וכדי לנהל כאלו מלחמות, צריך לא רק לדעת שיש לך גב, צריך גם תעוזה, יוזמה, מקוריות, צריך אומץ לפרוץ קבעונות מחשבתיים, להפתיע, להפוך פרדיגמות, לחשוב מחוץ לקופסה, לפעול מחוץ לספר הפקודות והנהלים, ואין כמו החשש מתחקיר כדי לייבש את כל אלה. תראו איך נחלצו פה פרשנים ובעלי דעה להגן על מפקדי הצבא מפני שאלות נוקבות מדי, או סתם חסרות טקט של שרי הממשלה. עכשיו תתארו לכם איך אמור להרגיש מפקד כשהוא יודע שממש ברגעים אלה, תוך כדי קרב, מישהו נשלח על ידי הממונים עליו לפשפש במעשיו, בזמן שהוא ספון אי שם, מתכנן פעולה ומוציא אותה לפועל, אחד מקודמיו בתפקיד מחטט במסמכים ובפרוטוקולים של משרדו. חלק כל כך גדול מהפסיכולוגיה הארגונית שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, נבע מהתרבות הפקידותית שהשתלטה על המערכת הצבאית שלנו. הריסון העצמי המופרז, המשפטיזציה העודפת, הנהלים העוזקים, הפאניקה מהעליהום התקשורתי, מעל כל פעילות מבצעית, ריחפה החרדה מפשלה ומהסתבכות שתוביל לוועדת חקירה, כך דוקעה בעקביות רוח היוזמה והיצירתיות המבצעית. ולעומת זאת, חלק כל כך גדול מההצלחות המרשימות של צהל מאז שבעה באוקטובר, מאז שמחת תורה, קשור להחלטה להשתחרר מכל אותם של שלאות ולהתמסר לאתוס אחד, נלחמים, יוזמים, מבריקים, מפתיעים, מנצחים, ואחר כך, אם צריך, עונים לשאלות. צוות תחקיר שיושב לצמרת הצבא ולמפקדים על הכתפיים בשלב כל כך קריטי של המלחמה, הוא מתכון בטוח לחיבוי של רוח היוזמה של האומץ ושל הברק הצהלי שחזר לסנבר את העיניים בחודשים האחרונים. זה בדיוק מה שיחזיר את הצבא לקיבעון המחשבתי שבו אולי לא מנצחים, אבל גם לא מסתבכים. לא נתפלא אם פתאום מישהו שם יחזור לאזור הנוחות הקודם, בתוך זמן קצר נחזור לשמוע שבעצם אין פתרון צבאי למצב. אבל אני רוצה לחזור אחורה, מהר מדי כתב דוקטור אורקיבי על זה שמעבר להרכב של הוועד צוות התחקיר הזה, יש גם בעיה בעצם התחקיר. אבל בואו רגע נדבר על הצוות הזה, שפשוט זה באמת מדהים. שאול מופז, כן, אחד מהחסידים הגדולים ביותר של ההתנתקות, של הגירוש. הנה, פשוט מתוך ויקיפדיה, למרות שאני לא צריך את ויקיפדיה, כי אני, ואני מניח שגם רבים מכם זוכרים את זה, כן? היינו שם, זה לא צריך ללכת אחורה להיסטוריה, אבל הנה בכל זאת תזכורת. מופז היה אחראי על הכנת מערכת הביטחון לתוכנית, ביצוע תוכנית ההתנתקות, מגדולי תומכיה בממשלה, יחד עם השרים אהוד אולמרט וציפי לבני. הרמטכ"ל משה יעלון התבטא כנגד נסיגה חד צדדית מעזה, ובין השאר אמר שנסיגה כזאת ייתן רוח גבית לטרור. בעקבות ההתבטאויות האלה, ויחסים שהיו בין כך מתוחים בין השניים, החליט מופז שלא להאריך את כהונתו של יעלון בשנה, למרות הנוהג המקובל. מופז טען שהמהלך לא כוון אישית כנגד יעלון, אלא מדובר בחלק מתוכנית שינויים שהוא רוצה לבצע בצהל. כן, כן, ברור. ובמקומו של יעלון מונה לרב אלוף, לרמטכ"ל, דני חלוץ, שנכנס לתפקיד בקיץ 2005. כן, כל שם פה, אהוד אולמר, ציפי לבני, דן חלוץ, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים היום. ואחר כך, אחרי הגירוש ואחרי ההתמוטטות של האירוע המוחי של אריאל שרון, אז כזכור, חבר שאול מופז, הוא עבר מהליכוד לקדימה והמשיך לקדם את ההתכנסות וגירושים נוספים וכו'. הוא עכשיו הולך לחקור את הסיפור הזה, ולצידו ראש אמן לשעבר, האלוף אהרון זאבי פרקש. תזכורת מהשנה האחרונה, הוא היה בין מתנגדי הרפורמה, בסדר, זה זכותו המלאה, אבל הוא חתם על עצומה שקרא לנשיא לא לחתום על חוקי הרפורמה. הוא אמר על תמך בעצומה שגיבתה לוחמים שהודיעו על השעיית ההתנדבות לשירות המילואים. כן? זה האיש שהולך עכשיו לבדוק את המחדלים ומה הם היו כאן. עמית סגל כתב אתמול, הוא אמר כך: כל עוד המינוי של שאול מופז וחבריו נעשה לצורך בדיקת אירועים מבצעיים גריידה, אהלן וסהלן, מופז היה קצין אמיץ והוא האיש הנכון. אבל אם התחקירים יגלשו לנושאי מדיניות ואחריות הצבא, אי אפשר למנות אותו, בגלל שכבר גילה דעתו במספר רעיונות מאז שמחת תורה, מאז שבעה באוקטובר, והוא בגדול הפיל הכל על הממשלה שכנגד העומד בראשה הוא התמודד בעבר לא פעם. באשר לזאבי פרקה שחתם על התמיכה בלוחמים שישו את פעילותם במילואים בגלל חקיקת הרפורמה המשפטית, כאן מדובר, כתב עמית סגל, בלא פחות משערוריה. רק באוגוסט האחרון, רק בקיץ האחרון, צירף הנ"ל את חתימתו לעצומה שקובעת, אנחנו מגבים באופן מלא את הלוחמים שהחליטו לעשות מעשה ולהשעות את התנדבותם לשירות מילואים. בעת הקשה הזאת זהו מעשה של אחריות לאומית להגנת הדמוקרטיה הישראלית. הרמטכ"ל עצמו הגדיר אז את אי ההתייצבות כפגיעה חמורה ומיידית בביטחון המדינה. ההחלטה שלו למנות לתפקיד בדיקה בצה"ל את מי שפעל לשיטתו לפני רגע, כן? לפגוע בצה"ל מלמדת על סלחנות בלתי נסבלת לתופעת הסרבנות, משדרת שהכל מילים, משדרת שיש מי ששווים יותר ומי ששווים פחות, שמי שקורז שמה ישראל במסגד מושעה, אבל מי שקורז סרבו פקודה עם רמקול מהדהד לאין שיעור, מקבל את הכבוד שאין שני לו. זו גם בדיחה למנות את זאבי פרקש לבדוק את מחדלי המודיעין, הרי זה האיש שלעג בגסות רוח לחבר ועדת החוץ והביטחון שטייניץ שהזהיר אותנו מקור גרעיני בסוריה. אדוני הפילוסוף, אני מודיע לך שמה שאתה אומר אין לו שום התכנות. מי ששחצנותו כמעט הביאה אלינו אסון גרעיני, לא יכול להיות עכשיו הפוסק האחרון בענייני אסון העוטף. תשמעו, זה פשוט מדהים, אין מילים לתאר. כאילו אנחנו מדברים על התפכחות, ובאמת יש פה התפכחות, ובאמת עם ישראל הבין ונמצא במקום אחר לגמרי. אבל לא יעזור, יש פה איזה מין אליטה שממנה את עצמה, את האלופים, את הרמטכ"ל, את ועדת החקירה, את ועדת הבדיקה, ואנחנו נשארים כאילו באותו מקום. שאול מופז, הוא יחקור את המחדלים. טוב, עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 24, בואו נחזור עכשיו למצרים, לגלות מצרים, לספר שמות שהתחלנו השבת, ספר שמתחיל בגלות ובשיעבוד, ומכאן, מהפרשה שקראנו השבת, מתחילה הדרך אל הגאולה, וכמה רעיונות ממש קצרים שראיתי בשבת בחוברת דבר מלכות של חב"ד, רעיונות של הרבי מלובביץ' על הפרשה, שאסור לפספס גם עם הפנים שלנו כבר אל פרשת וערה. אז קודם כל, פירוש מעניין על הפסוק, וימררו את חייהם בעבודה קשה, כן? זה מה שהמצרים עשו לבני ישראל. ורבי מלובביץ' אומר, מפרש את המושג וימררו, או ליתר דיוק את המושג חיים, הוא אומר, המצרים ירדו תחילה לחייהם הרוחניים של ישראל, שרק עליהם אפשר להכיל את ההגדרה חיים. מה זה חיים? חיים רוחניים. ומה זה וימררו את חייהם? הם ירדו תחילה לחייהם הרוחניים של ישראל, והרימו קשיים בכל הנוגע לשמירת התורה והמצוות. ואז בהמשך, וימררו את חייהם בעבודה קשה. כאשר העם נכנע ללחץ הרוחני, גרם הדבר בעקיפים לשעבוד גשמי. ואז הם עבדו עבודה קשה כמשמעותה. אם בני ישראל לא היו נכנעים ללחץ הרוחני, לא היו משתעבדים גם בגשמיות, ותופעה זו חוזרת ונשנית במשך כל הגלויות של עמנו. ממצרים ועד היום, כן? שני שלבים, וימררו את חייהם, כלומר, יורדים, ממררים את החיים, פוגעים בחיים הרוחניים, בתורה, במצוות, ברוח, בחיים, ואחר כך עבודה קשה, שיעבוד וכו' וכו'. עוד נקודה שבפרשה, והיא גם מגיעה עם אותה נקודה, עם אותו מבט בעצם של שיעבוד גשמי ושיעבוד רוחני. כל הבן הילוד, היאור התשליחו, וכל הבת תחיון, כך גזר פרו. גזירת פרו הייתה רק על הבנים, כן? ולא על הבנות. אז למה התורה כותבת וכל הבת תחיון, בפסוק שמדבר על הגזרה? הרי מכך משמע שבכל הבת תחיון הוא גם חלק מהגזרה. נכון? ויצב פרו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור התשליחו, וכל הבת תחיון. רבי מלובביץ' קובע שהסמיכות הזאת באותו משפט אומר שהייתה פה גם גזרה גם על הבנות. מה הייתה הגזרה? הם בעצם חיו, הם לא הושלחו הבנות ליאור. הביאור בזה, כוונתו של פרו בתחיון של הבנות, היא לחנך את חייהם לפי אורח החיים של המצרים, ובכך להמית את נשמתם. ולכן הייתה הגזרה הזאת כל כך חמורה, עד שהיא נכללה בפסוק אחד, יחד עם גזרת הבנים, ושם זה היה מוות בפועל, זריקה ליאור. במידה מסוימת קשה מיתה רוחנית יותר ממיתה גשמית. גזרה זו גם מרומזת בגזרת השלחת הילודים ליאור, הנילוס שימש עבור המצרים עבודה זרה, והם השתמשו בו כדי להרוג את גופם של בני ישראל, וכדי להמית את נשמתם של הבנות גלות מצרים הרוחנית. ולכן כל הבת תחיון, תחיון אבל ברוח החיים המצריים, וזה בעצם מוות רוחני. עוד נקודה אחת לפני האחרונה מהפרשה הזאת שקראנו השבת, משה רבינו אומר לרשע, למה תכה רעך? ורשי אומר, למה תכה? למרות שהוא עדיין לא היכה אותו, הוא נקרא רשע, בעצם הקמת היד, בעצם הרמת היד. למה בעצם הוא נקרא רשע? למרות שהוא עדיין לא היכה אותו, רק הרים את היד. ההסבר הוא כך, תכלית בריאתו של האדם היא לשמש את קונו. מובן שלכל איבר ואיבר שבאדם יש את התכלית שלשמה הוא נברא. והיד של האדם שנברא לשמש את קונו, היד נועדה לנתינה. למשל, לתת צדקה וכיוצא בזה, לעשות מעשים טובים עם היד. לכן, אם במקום השימוש ביד להיטיב לזולת, היא מנוצלת למטרה הופכית, יש בזה חטא כלפי המקום. ולכן, עצם הגבהת היד כדי להקות את חברו, אפילו שהוא עדיין לא היכה אותו, כבר משמשת למטרה שנוגדת את תכלית כוונת הבריאה של הקדוש ברוך הוא, ולכן החטא כלפי הקדוש ברוך הוא מתחיל כבר בהגבהה. זאת אומרת, הגבעת את היד שלו כדי לעשות משהו טוב איתה, אז כבר אתה כבר לא בכיוון. אתה בבעיה. עוד לפני שעשית את העבירה עצמה, את זה שהיקטע את החבר שלך. והנקודה האחרונה מהפרשה, הנקודה אפשר להגיד החינוכית, האכפתית מפרשת השבוע, משה רבינו שראה את צאן יתרו, את חותנו, והמדרש רבה מספר את מה שאנחנו זוכרים מגן הילדים, משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון, אמרו רבותינו כשהיה משה רבינו עליו השלום רואה את צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסית, כיוון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, כיוון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמה, עייף אתה, הרכיבו על כתפו כן, את הגדי והיה מעלך, אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, כך חייך אתה תראה את צוני ישראל. כן, זה אנחנו מכירים את הסיפור מגן הילדים, ואומר הרבי מלובביץ' יש לבאר הוראה מזה בעבודת האדם לקונו, לא רק משה רבינו, אלא כל אחד מאיתנו. כשמדברים על גדי, גדי זה הילד היהודי, הוא מביא הוכחה מה... מדרש במגילת אסתר, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר אחרי התפילה שמרדכי מכנס את כל היהודים, ותפילת תינוקות של בית רבן, ואמר מה כל גדול הזה שאני שומע כגדיים וטלאים. עמד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר ריבונו של עולם, קטני עמך. כך היה ברעש הגדול בשמיים כשהתפללו תינוקות של בית רבן במגילת אסתר, והנה משה קורא להם גדיים וטלאים, זה קטני עמך, אלו תינוקות של בית רבן. ולכן ההוראה אלינו לכל יהודי, כמו שמשה רבינו רוען של ישראל לא ויתר אפילו על גדי אחד ועשה כל שביכולתו להחזיר את הגדי לעדר רצון, כך גם בנוגע אלינו אסור לוותר על אף ילד יהודי, ואם רואים גדי שבורח מהעדר צריכים לעשות כל מה שביכולת ובמסירות נפש כדי להחזיר את הילד לצון קדושים.
הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער, באש, והנה הסנה.
הלחן שלו לפרשת השבוע, ואנחנו נשארים בסנה ובהוויר בסבלותם של משה רבנו ושל אלו שהלכו בדרכו. והרבה אנשים, למעשה רוב האנשים שצריכים להודות למאיר וינר זיכרונו לברכה, ואפשר להגיד זכר צדיק לברכה, לא יודעים בכלל שהוא נפטר בשבת, ובכלל לא שמעו את שמו. בשנת תפשין סמך וב, הוא הקים קבוצה ששמה ידידים, כדי לעזור למי שנתקע עם פנצ'ר ברכב, הוא נתקע מחוץ לבית ולרכב בלי מפתח. הקבוצה הראשונה פעלה מהמכשיר שלו, בעיקר בעיר שבה הוא התגורר, מודיעין אלית. אבל כידוע, זה כבר מזמן לא קבוצת וואטסאפ אחת. מנכ"ל ארגון ידידים היום, ישראל אלמסי, סיפר אתמול, מאיר בן 43, נפטר לצערנו במהלך השבת, אחרי שהתמוטט השבוע בביתו. הוא היה איש ענב עם זכויות רבות שהתחיל את כל המפעל הזה. מהקבוצות הראשונות אז יש לנו היום ארגון של 65,000 מתנדבים. קיבלנו 893,000 שיחות למוקד ידידים בשנה החולפת. ושוב, המייסד, הסטארטאפיסט של מפעל החסד העצום הזה, היה מאיר וינר, שנפטר בגיל 43 עם כל ה... זכויות הגדולות האלה שהוא לוקח איתו לעולם האמת. בפרשה אנחנו קראנו, ויגדל משה וירא בסבלותם. והרב וולבה אומר, אדם גדול הוא אדם שיוצא מעצמו ורואה את המצוקה של הזולת. כן, משה גודל, ואז רואה את סבלות בני ישראל במצרים. הוא היה אדם גדול כי הוא יצא מתוך הארמון של פרעה, מתוך החיים הנוחים שלו, ראה את המצוקה ואת הסבל של הזולת והתחיל לעזור. אז אנחנו ביום העצוב הזה מודים למאיר וינר, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, זכר איש חסד לברכה, על העשייה הגדולה הזאת, בשם כל מי שאי פעם, נתקע ועוד יתקע, כן, עם פאנצ'ר בצד הדרך, וידידים הגיעו ויגיעו. תודה על רוח החסד וההתנדבות ועל הרעיון הגדול הזה, בתקופה שכל מדינת ישראל נראית בעצם כמו איזה ארגון ידידים אחד גדול. עכשיו 7:38, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לרב אלישע וישליצקי בשבת 5 שנים לפטירתו. הרב אלישע וישליצקי, איך להגדיר אותו למי שלא הכיר אותו? קודם כל הוא היה הרב אלישע וישליצקי, גדול מרבן שמו, אבל הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, רק בן 64, והצליח במהלך חייו להשפיע הרבה על הציונות הדתית. היה ממייסדי הגרעינים התורניים, חיבר ספרים, העביר שיעורים בכל רחבי הארץ, בעיקר בעיירות הפיתוח שאותם הוא, בהם הוא קרא להשקיע במיוחד, והוא אמר שהם הם המקומות הטבעיים, שם אפשר למצוא את האמת, את החשיבה הישרה, דווקא במקומות שנחשבים פריפריה. והרבה אנשים, וגם אני ביניהם, נזכרים ברב אלישע וישליצקי בימים האלה, מה הוא היה אומר על מה שקורה עכשיו. אחד מהם הוא הרב אליאב תורג'מן, איש חינוך, ושנמצא בשבועות האחרונים, בעצם משמחת תורה הוא נמצא במילואים, והוא כותב, השבת חל יום ההילולה של מורנו הרב אלישע וישליצקי, הוא נפטר בחפי בטבת תשע"ט, וזהו גם היה יום הנישואים שלנו, לפני 17 שנה, התאריך הזה, כפי בטבת, ועל החתונה שלנו, והקשר לרב אלישע, יש לנו סיפור מיוחד, שהשנה מקבל טוויסט מיוחד. מה הסיפור? כמו רבים, זכינו להרגיש את קרבתו המיוחדת של הרב אלישע, במיוחד לאור חברותו ואהבתו הקרובה של הרב אלישע, עם אבי מורי. אבא של הרב אליאב תורג'מן, הוא הרב תורג'מן, ראש הישיבה בדימונה, ומייסד בכלל כל הפעילות החינוכית והתורנית בעיר. ועוד לפני זה הוא היה קשור גם לחותן שלו, ולפני החתונה הוא אומר, ביקשנו ממנו להגיע כזוג ללמוד איתו. הוא לא הרגיש טוב באותה תקופה, ולבסוף הוא אומר, יצא שהלכתי אני לבד ללמוד עם הרב באחד הערבים, לימוד מיוחד מתוק מדבש, שעד היום נצור בזיכרוני. ובסוף הלימוד הבאתי הזמנה לרב, הוא הסתכל בהזמנה ואמר לי, לצערי, לא נראה לי שאני אצליח להגיע עקב המחלה. אבל חופה ב7:30, הוא הסתכל בהזמנה, מתי הריקודים יתחילו? אני לא כל כך הבנתי את השאלה, הוא אמר שהוא לא יכול להגיע, אז מה, למה הוא מתעניין בדיוק בשעות, בליינאפ של החתונה? אבל עניתי לו שלדעתי, באזור 9:30 יתחילו לרקוד. והרב אלישע וישליצקי המשיך וענה לי, אמנם להגיע פיזית אני לא אגיע, אבל קשר הלבבות, לקשר הלבבות יש מקום תמיד. בעצם הוא לא תלוי במקום, הוא מעל לכל מקום. ולכן בשעה 9:00 אני ארקוד בשמחה פה בסלון יחד איתכם. חשבתי לתומי, מספר הרב אליאב תורג'מן, שהרב רוצה לעודד ולשמח אותי על זה שהוא לא יהיה בחתונה. כמה ימים אחרי תום 7 הברכות, אשתי ואני הולכים במעלה רחוב הפסגה בבית וגן, והרב אלישע וישליצקי פתאום יוצא מבית אריאל, שם היה משרדו, רואה אותנו ואומר בקול וחיוך גדול, מזל טוב, לא שכחתי, בליל החתונה שלכם עמדתי בסלון ורקדתי יחד איתכם. כאמור, הרב נפטר באותו יום לימים, כן, באותו תאריך של חתונתנו, כ"ה בטבת, זה למעשה הפך ליום פטירתו, ובמלחמה הזאת, מספר, מסיים הרב אליאב תורג'מן, אמרתי לעצמי הרבה פעמים משפטים מהרב אלישע, ושאלתי את עצמי, מה הוא היה אומר לי עכשיו, איך הוא היה מתייחס לסיטואציות המורכבות האלו, ותמיד התמלאתי בעוז רוח מתמונתו הקורנת בליבי, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אז זה על השתתפות בשמחה של הרב וישליצקי, והנה על השתתפות בצער, אסתי יניב, אמא של הלל ויגל, השם מקום דמם, שנרצחו בחווארה, ודודה של יונתן לובר, השם מקום דמו שנפל בשבוע שעבר בעזה, והיא כותבת בשבת, יעברו 5 שנים מהסתלקותו של הרב אלישע וישליצקי, אוי הרב אלישע, כמה אנחנו זקוקים לנחמותיך, למילים המדויקות שלך, לגודל, לענווה, בשבעה שלנו, ראיתי את דוד חתואל, שבעה של הקן על 2 הבנים. אמרתי לעצמי, אם הוא קם, אז ודאי שאני יכולה לקום. דוד חתואל שאיבד את אשתו ואת הבנות בפיגוע בדרך לגוש קטיף. אבל במחשבה שנייה אמרתי לעצמי, אבל לדוד חתואל היה את הרב אליש, הדוד חתואל שכן, שקם מאפר והקים בית מחדש והתחתן, ובאמת סיפור מדהים. אז היא אומרת, אז ראיתי אותו בשבעה שלנו. אז אמרתי, אם הוא יכול, אז אני ודאי יכולה. אבל אז במחשבה שנייה אמרתי, אבל לא היה את הרב אלישע וישליצקי. באותה ערב הגיעה חברה מהתיכון עם חוברת של הרב אלישע, שהבאתי לה לפני 4 שנים, והיא פתאום מצאה, לא קראתי אותה, אבל הרגשתי חיבוק מלמעלה. למחרת הגיעה אשתו של סמחת שומרון, אנחנו מכירים את המשפחה עוד מגוש קטיף, ובתמימות היא מספרת לי, פעם שאלנו את הרב אלישע מאיפה לוקחים כוחות, והוא ענה, מאיפה שאין. משם לוקחים את הכוחות. ואחרי השבוע המטלטל הזה, כותבת אסתי יניב, אמא של הלל ושל יגל, ודודה של יונתן לובר, אחרי השבוע המטלטל הזה, אני חושבת על הרב אלישע וישליצקי המנחם, ומנסה להתנחם מכוחו. היא מפרסמת גם תמונה של הרב אלישע, בברית של הלל שלהם, היא אומרת עכשיו, הם בטח יושבים ולומדים ביחד, ועוד תמונה שלהם בברית. של הרב אלישע וישליצקי בחתונה שלהם, והקשר נמשך בין העולמות, העולם הזה והעולם הבא, והנה שיר שבטוח הרב אלישע וישליצקי היה שמח שנשמיע, אחרי שאנחנו מדברים עליו ועל מורשתו, כמדי יום ראשון, שיר הניחומים של הרב קוק, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקרבי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולוי אבי לי אבי את אליהו הנביא אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא וניחומים ימלו קהילותיי וססון ידע שאין עצמותיי ומציון תבונה תנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לי אבי את אליהו שח אצל האור מארץ מאפליה להרמור ולמרום הרים עם ענקבור ומבשר טוב יניס כל הצבי כל הצבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו בניי נפוצים בעברים יאספו יחד לעדרים ויאספו
בזמן שהשיר הניחויים הזה מתנגן, דיווחים על פיגוע ירי בבנימין. בן 30 נורה למוות סמוך לצומת המשטרה הבריטית. לא ברורה הזהות של הנרצח ברגעים אלה, אבל הרוג מפיגוע ירי סמוך ליישוב אופרה, כביש 465 סמוך לצומת המשטרה הבריטית. כוחות צבא נמצאים ברגעים אלה באזור הזה, צומת המשטרה הבריטית בסמוך ליישוב אופרה בבנימין, פיגוע ירי, גבר כבן 30 נורה על המוות. ואנחנו נסיים עם הידיעה הזאת, אבל נסיים עם בתפילה לבשורות טובות, לישועות ונחמות, גם לשלומם של הפצועים הלילה אירוע מהפעילות של כוחות צהל בג'נין. ארבעה לוחמי מגב נפצעו שם במטען שהותמן בציר. ארבעה לוחמי מגב, בהם שניים קשה, אחד בינוני ואחד קל. נתפלל להם לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל ובתוך שאר פצועי צבא ההגנה לישראל בזירות השונות. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם. ושלוש שעות, בוקר טוב.